Ravilk. Tzaraim Tovim. Erev Tov.
Okay,
Modim L'Simcha, Ani Yodei Sekvar Bar Yom Atzmut Ba'aretz, Aval Isur Chag, Az Yichalim Lachel Lachem, Modim L'Simcha L'Gula Shleima, V'yesh Li Haschut, B'Shem Torah in Motion, Shata Ba Latet Shiur, Zeh Kvar Harbe Shanim, Shata Limadata B'Chat, Aval Baruch Hashem, Kovaseder Sham, Ravil Ku HaRosh Yeshiva Shel Yeshivat Machanaim, shall or Torah, Hamisker Dol Torah, Yeshivat has there, Machaim Vigam Harash Kilat Baka, Kilat Yael, Bibaka Birushlaim, Biz Haschut Shali, Shatano Ten Shir Bishilenu Kol Anashim, as Bavakasha, Ravilk.
Todarava, Ani Mitnatzel, Kodim Kol, Laihur, Nechdashilano Hola. My granddaughter was sick. I went to buy something and I forgot about the time. I'm so sorry. Anyhow, so Ivrit. Kenneth, תודה רבה. קודם כל, וואו, אני רואה אנשים שלא ראיתי הרבה שנים. היי טובי, היי אפי. היי. וואו, באמת, תודה רבה. שמחה גדולה להיות איתכם. אני לא רואה את כל האנשים, בכל אופן, שמחה גדולה. כן, אנחנו חוגגים את חג העצמאות אצלכם עדיין. היום אנחנו כבר במוצאי החג. אני רוצה לדבר על שני דברים בעניין של יום העצמאות. אחד זה הפסימיות, the pessimism that we have throughout the Jewish world and especially in Israel these days. לאורך כל ההיסטוריה, לאורך כל ההיסטוריה היהודית, אנשי הרוח זלזלו, הם לא כל כך רצו מדינה. גם המרגלים במדבר, המרגלים לא רצו מדינה, הם לא רצו, כי מדינה זה money, מדינה זה כסף, מדינה זה צבא, מדינה זה something very material, זה מאוד חומרי. ואנשי אמונה, אנשי דת, לא רוצים עולם של חומר. הם לא רוצים עולם פוליטי. המרגלים לא רצו, גם חז"ל. חז"ל בגמרא, הם לא אוהבים את החשמונאים, הם לא אוהבים את המדינה החשמונאית. החשמונאים נלחמו, ניצחו את היוונים, הקימו פה מדינה, וחז"ל אומרים, טוב, הניצחון לא חשוב. מה שחשוב זה נס פך השמן, מה שחשוב זה הקדושה, זה המצוות. הניצחון בעיניהם, בעיני חכמים, לא היה חשוב בכלל. וחז"ל מאוד מזלזלים בחשמונאים. מאוד מזלזלים במלכות החשמונאים, מאוד מזלזלים בצבא החשמונאי, והם מעדיפים לחשוב על עולם של רוח, על עולם של מצוות, על עולם של תורה, ולא על עולם של חומר ושל עבודה. זה לא בגלל שהם לא רוצים לעבוד, אלא בגלל שזה נתפס בעיני אנשי רוח כמשהו, נכון, אני מלמד בהרבה מקומות, וברוב המקומות לא מציעים לי תשלום על השיעורים שלי, נכון, למה? כי כתוב שכל עוסקים בצורכי ציבור, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם. לא, האנשים לא צריכים לשלם את השכר, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרה. ואני גם לא מבקש כסף, כי אני איש רוח, כלומר אני איש של תורה. אז אני לא מבקש כסף, כי כסף נתפס כמשהו, לא נעים לבקש כסף. אשתי, שהיא רופאה, היא מקבלת הרבה מאוד כסף על כל הרצאה, על כל שיחה, על כל מה שהיא עושה, משום ששם זה בסדר, זה לגיטימי. נכון? זה אפשר לבקש תשלום. אם אתה עורך דין, אפילו lawyer, obviously you'll get paid, נכון? אבל אם אתה רב, you're expected to speak for free. I have to say that now I'm being paid, don't worry. אבל עדיין זה נתפס כמשהו רע. עכשיו, זה היה ככה לאורך גם בהמשך. גם אחרי חז"ל, אנחנו רואים שאנשי הרוח לא רוצים מדינה. למשל, כשה... יש כמה דוגמאות, אבל בית שני, נכון, סליחה, שכחתי לומר, שכשיהודים מגיעים לארץ ישראל, אחרי בית ראשון, עזרא ונחמיה, מי שבא איתם זה אנשים שהם לא אנשי רוח, אנשים מאוד פשוטים, מאוד עניים, אנשי הרוח נשארו בבבל, הם לא רוצים לבוא למדינה יהודית. וגם בתקופת העות'מאנים, במאה ה-16, כשהעות'מאנים כובשים את ארץ ישראל, ויהודים יכולים היו לבוא לארץ, והם לא באים. באים מעטים לצפת, דווקא אנשי רוח גדולים, אבל מעט מאוד. ורוב העולם הרבני לא בא לארץ ישראל. לא בגלל ארץ ישראל, אלא בגלל שזה יצא pain in the neck. כאילו זה כאב ראש. מי צריך מדינה, מי צריך כלכלה וכו'. גם בעת החדשה, נכון? גם בעת החדשה, במאה ה-19, כשהתחילו עליות לארץ, אז אנחנו רואים שאנשי הרוח הגדולים התנגדו לעלייה לארץ. אז הייתה עלייה תלמידי הגר"א, אבל הבעל שם טוב לא בא לארץ. כן, למרות שהוא רוצה לבוא ורוצים שהוא יבוא, הבעל שם טוב לא מגיע לארץ, בדיוק כמו הרב סולובייצ'יק ובדיוק כמו הרב שניאור זלמן, סליחה, מנחם מנדל שניאורסון, האדמו"ר של חב"ד, הם לא באים לארץ. ארץ ישראל מחייבת אותך להיות אדם חומרי, נכון? אדם שעולם החומר שלו חשוב. You're becoming very materialistic, נכון? כי אני, כאילו, אני צריך לעבוד, ואני צריך לתרום, ואני צריך ללכת לצבא, ואני צריך לשלם מיסים, ואני צריך של המדינה שלי. אז כשאני בחוץ לארץ, אז אני יכול לקלל את הגויים על זה שאני משלם מיסים. ויהודים הרבה פעמים גם התחמקו מלשלם מיסים. בארץ ישראל אני משלם 50% מס, יותר, 60% מס, 60% I pay tax in Israel, אבל אין לי את מי לקלל. I've got no one to curse, because it's my friends. נכון? זה האנשים, זה המדינה שלי. וכשאני רואה היום, כלומר, הילדים שלי כולם היו בצבא, רובם, most of them were officers in the army, they spent 4 or 5 years. אז הבת שלי, שהיא הייתה קצינה, she was an officer in 8200, intelligence forces of Israel, so היא התחילה ללמוד בבית ספר לרפואה, רק שהיא בת 26, 26, that's when you begin learning, she goes to med school. כי זה מה שהמדינה דורשת ממך, כי זה מה שאתה נותן למדינה, ובעיני הרבה אנשים, אומרים, כאילו, הרבה יהודים הרגישו כבר, או התרגלו, שבעצם, אני לא רוצה להיות חלק מהסיפור הזה של מדינה, ולכן, הם מתנגדים למדינה היהודית. אני לא מדבר על מי שחי בחוץ לארץ והוא בעד מדינת ישראל, זה סיפור אחר. אני מדבר על אלו שמתנגדים למדינת ישראל. הם מתנגדים כי הם אנשי רוח. אפילו הרמב״ם, כפילוסוף, כאיש רוח, הוא מדבר על ארץ ישראל, אבל, והוא מדבר אפילו, יש לו הלכות מדינה והלכות מלכים, אבל הרמב״ם רואים שהוא מאוד אזרח כל העולם. הרמב״ם מדבר על הרבה מאוד על to be universal Jew, כן, ולא להתרכז, כלומר העניין הזה של עולם חומרי אצל יהודים, כמו אצל הפילוסופים היוונים, אצל אריסטו ואפלטון, שמאוד מאוד were underestimated, the materialistic world, כן, את העולם החומרי, גם בעולם הרבני מזלזלים בעולם החומר. עכשיו, צריך לומר על זה כמה דברים, שני דברים אני אגיד. אחד, שבכל פעם שיהודים חשבו, או כל אדם אחר, שהיה אידיאולוג ולא היה אדם שקשור לחומר, לא היה אדם שקשור לעולם המעשי, practical world, בכל פעם שזה קרה, any ideology, even the best ideology ever, become corrupted. כלומר, אידיאולוגיה בלי ביורוקרטיה, ideology without bureaucracy, becomes evil. כן, צ'רצ'יל said once, כן, האנשים, the worst people in history, were those with good intentions and the power to do it. כן, בגלל ש בסדר, תודה. אני רואה שכותבים לי שלא צריך לתרגם לאנגלית, מצוין. אז אני אדבר רק בעברית, אם יש מישהו שרוצה, תכתבו לי בצ'אט. שרוצה תרגום של מילים מסוימות לאנגלית. אז באופן כללי, אידיאולוגיות, אנשי רוח, אני אתן לכם דוגמה. תיקחו למשל את העולם האידיאולוגי של בית שני. בבית שני היו הרבה אידיאולוגיות. בבית שני נחרב בגלל אידיאולוגיות. בית שני נחרב בגלל שלאנשים היו אידיאולוגיות, והם לא היו אנשים מעשיים. הם לא היו אנשים ששאלו את עצמם איך בונים מדינה באופן חומרי. בעולם החומר יש מוסר. נכון? בעולם כלכלי יש מוסר. יש אחריות. אין מוסר בעולם אידיאולוגי. למה אין מוסר בעולם אידיאולוגי? אלא אם כן האידיאולוגיה שלך היא מוסר, ואז היא אידיאולוגיה פיזית. מוסר פירושו שאתה מתגבר על האידיאולוגיה שלך, ואתה אומר, נכון, מוסר זה למרות, in spite of. נכון, מוסר זה משהו שאתה אומר, למרות שאני מאמין במשהו, אני בכל אופן דואג לך. אני בכל אופן בא לקראתך. אידיאולוגיות בלי מעשיות, הן אידיאולוגיות שמביאות לאכזריות נוראה. בבית שני אנחנו רואים את זה, הכתות השונות של בית שני, עם הרציחות ההדדיות, עם ההרג, עם המחלוקת, עם שנאת החינם. שנאת חינם נמצאת אצל אנשים שהם רק אידיאולוגיים והם לא אנשים מעשיים. הם אנשים שלא מאמינים בעולם של חומר, הם לא מאמינים בכסף, הם לא מאמינים בכלכלה, הם לא מאמינים בצבא, הם מאמינים רק באידיאולוגיות. ובמחויבות שלי לזולת, לאחר, לבן אדם אחר, היא מבוססת הרבה פעמים על הלחם שהוא אוכל ולא על האידיאולוגיה שלו. ואם אתה לא דואג ללחם, בסופו של דבר, כל אידיאולוגיה תביא חורבן. הקומוניזם עשה את זה, הכתות הבית השני עשו את זה, כל אידיאולוגיה, הרב סולובייצ'יק אמר פעם, נכון, שכל אידיאולוגיה, כל מילה שנגמרת באיזם, נכון, פשיזם, נאציזם, אני יודע, איזם זה נורא מסוכן. דמוקרטיה לא נגמרת באיזם, כן? כלומר, היא לא נגמרת דמוקרטיה היא לא אידיאולוגיה. דמוקרטיה היא אנטי-אידיאולוגיה. עכשיו, אני לא נגד אידיאולוגיות, אבל כאשר מזלזלים בעולם של חומר, ובמקום זה עסוקים רק בעולם של אידיאולוגיה, זה נחרב. אני אתן לכם דוגמה ממה שאמרתי קודם, מצפת. בצפת של המאה ה-16, יהודים, הארי הקדוש, רבי יוסף קארו, רבי משה אלשיך, גדולי עולם, באים ממצרים, באים מטורקיה, באים ומתיישבים בצפת. צפת הייתה מקום שבהתחלה היה מאוד כלכלי. היה שם ייצור בגדים. צפת הייתה מקום שדאג לכלכלה, כן? אקונומי. הוא דאג כן, זה היה מקום מאוד מוצלח מבחינה כלכלית. אבל אז בצפת השתלטו האידיאולוגים. בצפת פתאום מה שחשוב היה הקבלה, ההלכה, רבי יוסף קארו, בתי הדין, ואז התחילה מחלוקת. ובסוף המאה ה-16, צפת נחרבת בגלל שהיא נשארה רק עם אידיאולוגיה בלי כלכלה. ומה שקרה, וצריך לזכור את זה, ופה אני אומר קצת, תרשו לי להיות irresponsible, חסר אחריות רגע, ולומר שבסופו של דבר, כאשר התורה אין לה כבר קשר לכלכלה, אין לה כבר קשר לחיים, היא רק עסוקה באידיאולוגיה ולא בצד פיזי, התורה עצמה מתקלקלת. כי אין לה מוסר. כי כשהתורה לא עסוקה פיזית, במוסר, באנשים, בכסף, בבתים, במכוניות, במה שלא יהיה, אז היא עסוקה רק באידיאולוגיות, אז היא דואגת רק לעצמה, ורק לקדוש ברוך הוא, ורק לתורה, ולא לאנשים. כי אנשים זה חומר, who cares, למי אכפת. בדף יומי שאנחנו לומדים עכשיו, בדיוק אתמול והיום, דיברתי על זה במסכת יומה, שיש שני סוגי קורבנות חטאת במקדש. יש קורבן חטאת שמקריבים בכל החגים, בקורבן המוסף, בחגים מקריבים קורבן חטאת. קורבן החטאת בחגים מקריבים כדי לחטא את הקודש מתומעות בני ישראל. קורבן החטאת, שאני נגיד חטאתי, אני מביא קורבן, הקורבן נועד לחפר על המקדש ממה שאני עשיתי. כלומר, גם כשאני מביא קורבן, the house always wins. הבית, בית המקדש הוא זה שהכפרה היא בשביל המקדש. רק ביום כיפור, קורבן החטאת מחפר על האדם, וחיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל. אחרת זה, וחיפר על הקודש מתומעות בני ישראל. כלומר, רק יום כיפור זה יום כאילו מוסרי, זה יום שדואג לי. במובן מסוים, כאשר עולם התורה התעסק רק בעצמו, התעסק רק באמונה, והוא לא התעסק באנשים, באנשים שצריכים לחיות, באנשים שצריכים להתפרנס, באנשים שצריכים ליהנות, and to have pleasure, כן. אם לא מתעסקים בזה, ההלכה הופכת להיות חסרת מוסר. אנחנו רואים את זה, שזה מה שקורה תמיד, כשאין מדינה ליהודים. ההלכה היהודית הלכה רחוק מאוד, והיא שכחה את האנשים. והיום שיש מדינה, תראו מה המדינה עושה לדת. נכון, יש מלחמה בין האנשים החיים, living person, okay, living people, כאילו אנשים החיים, שמבקשים חיים, הם מבקשים מההלכה שתיתן להם אפשרות לחיות, להתפרנס, או נשים עגונות, אני יודע מה, homosexuals, לא חשוב מי, אנשים שרוצים לחיות. ולהלכה מאוד קשה לבוא לקראת האנשים, משום שהיא עסוקה בעצמה ובהגנה על עצמה, במקום גם שההלכה צריכה לתת מענה לחיים. ומדינת ישראל נאבקת היום בעולם התורה, ואני רואה כמה אני שנמצא באמצע בין הצדדים, זה מאוד מאוד קשה. אז אני רוצה לסכם את זה בשני דברים לפני שאני אעבור לדבר השני. אני חושב שזה שהרבה אנשים אומרים שהמדינה היא חמורו של משיח. כלומר, המדינה זה לא חשוב, זה רק החמור, אבל המשיח יבוא ויביא רוח והכל יהיה בסדר. אבל המדינה והחומר זה לא חשוב. כן, אנחנו, יש לי תלמידים עכשיו בישראל, חברים, אנשים בישראל שאומרים, אנחנו כבר לא ציונות דתית, אנחנו מודרן אורתודוקס. כן, זה ככה, מתחילים לדבר כך בישראל כל מיני אנשים, ובעיניי אני חושב שזה מאוד בעייתי. כי הם מתכוונים לומר שהמדינה זה רק איזה משהו שאמור, הוא לא חשוב. מה שחשוב זה רק שבסוף נלמד תורה או נקבל פרס נובל. כן, שנהיה אנשי רוח ואנשי מדע, אבל החיים הפשוטים הרגילים מזלזלים בהם. אני חושב שכל מי שקורא את התורה, תקראו בסוף ספר ויקרא. בסוף ספר דברים. מה זה גאולה? ואספת דגנך, תירושך ויצריך. נכון? בסוף גאולה זה כסף. בסוף גאולה זה הנאה. בסוף גאולה זה כלכלה. לא כתוב בתורה שגאולה זה לשבת בישיבה וללמוד. עכשיו אני לא, עוד פעם, אני יושב כל חיי בישיבה ולומד. כן. כל חיי, מגיל 18 עד היום, חוץ מצבא, וגם הייתי קצין, אבל חוץ מזה, אני יושב בישיבה ולומד. אבל הגאולה בסוף, אני צריך להבין שאני מכשיר בשביל שתהיה גאולה לאנשים שיוכלו לחיות בטוב ובשלום. ואם אתם רוצים לראות את המהפך, אז רבי שמעון בר יוחאי, בגמרא במסכת ברכות, אומר שכאשר ישראל חוטאים, אז מה העונש שלהם? כאשר ישראל חוטאים, מה העונש שלהם לפי רבי שמעון בר יוחאי? ואספת דגנך תירושך ויצריך. כלומר, רבי שמעון בר יוחאי רואה את ההבטחה הכלכלית כקללה. כן? כי זה מוציא אותך מלימוד תורה. באומץ גדול, רבי שמעון אומר, אותי לא מעניין מה משה רבנו אמר. משה רבנו אמר שההבטחה היא שיהיה לך כסף? לא, אבל אפלטון אמר שכסף לא חשוב ורק הרוח חשובה, ורבי שמעון בר יוחאי מעדיף את אפלטון מאשר את משה רבנו. סליחה על האמירה הקיצונית שלי. זה מה שקרה. ואנחנו ממשיכים בחטא הזה. אפילו הרב קוק, ואני מאוד אוהב את הרב קוק, יש חלק מהאנשים פה מכירים, במשרד שלי יש תמונה גדולה מעליי של הרב קוק. אני מלמד כל הזמן את הרב קוק. אבל אפילו הוא שהיה אוהב ישראל גדול, עדיין לא מוכן להצטרף לתנועת המזרחי. והוא לא מוכן להצטרף לציונות החילונית, בהבנה שיש עניין בעולם של חומר שהוא עניין עקרוני, הוא לא רק חמורו של משיח. זו הסיבה דרך אגב שהרב קוק זלזל מאוד בנשים. יש קשר גדול בין שוביניזם או זלזול בנשים לבין אידיאולוגיות כאלה. למה? משום שהיוונים אמרו שאישה היא חומר והאיש הוא רוח. ומי שמזלזל בחומר מזלזל גם בנשים. עכשיו אני לא חושב שאישה היא חומר ואיש הוא רוח. אבל מי שתופס את זה כך, אז אתם יכולים לבחון מה דעת, אם הרב קוק היה מאוד נגד שנשים לא צריכות ללמוד קרוא וכתוב ואין להם זכות הצבעה, והרב קוק ממש מאוד 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 מזלזל בנשים, לצערי הגדול. כלומר, אפילו הוא לא הסכים לקבל את העניין שיש ערך בעולם חומרי. ועוד פעם, אני עצמי לא חושב שאישה דווקא קשורה לחומר יותר מאיש, החלוקה היוונית הזאת, אני תוחה אותה. כן, אבל אבל הרעיון מאחורי זה בעיניי הוא בעייתי מאוד. ולכן אני חושב שאני חי במדינת, אני חי בארץ. חלקכם יודעים כמובן שהייתי כמה שנים גם בטורונטו, לפני הרבה שנים כבר, 20 שנה. אבל החיים שלי בארץ, אני מנסה לחיות אותם באופן שאני מודה למדינת ישראל, אני מודה לעם ישראל, אני מודה למקימי המדינה ולאלו שחיים פה היום, שבסופו של דבר הקמנו פה עולם שהכלכלה שבו היא טובה, היא מגינה על החיים של יהודים, צבא הגנה לישראל, יש לי בבית שלי יותר מדי חיילים לצערי, חיילים וחיילות, אז זה לצערי, לשמחתי, אבל לצערי שאנחנו צריכים לעשות את זה. ואני חושב שאת ההלל שאמרתי הבוקר, הלל בברכה שאמרתי הבוקר בישיבה שלי, ברכתי אותו לא על זה שיש ישיבות בארץ ישראל, אלא שיש משרד אוצר ויש חיסונים לקורונה, לקוביד-19, מה שלא יהיה, ושמדינת ישראל מאפשרת חיים טובים ליהודים בארץ ישראל. זה דבר ראשון. עכשיו, דבר שני. אנחנו מוצאים, וזה כמובן קשור, זה המשך של הדברים, בשנה הבאה שנת שמיטה. עכשיו, בשנת שמיטה היא ודאי ממצוות התלויות בארץ. נכון? כולם יודעים. עכשיו, יש בתורה עצמה מחלוקת. יש לפעמים מחלוקות בתוך התורה בין משה רבנו למשה רבנו, או בין משה רבנו לקדוש ברוך הוא. ואחת המחלוקות היא המחלוקת בין ספר ויקרא, ספר שמות לספר במדבר. בעניין שמיטה. שנת השמיטה, יש שאלה גדולה במחשבה היהודית, היא באמת שאלה שאנחנו לא יודעים לפתור אותה, אבל היא בעיה גדולה עד היום. תראו, מי שפה חי בחוץ לארץ יודע, שמיטה, אתם פחות חיים שמיטה, נכון? כאילו אין שום השלכה, כן? אין שום אימפקט על החיים שלכם, על שמיטה. אבל לנו בארץ, שמיטה, תראו, אמרתי לבן שלי, ששמיטה זה it's only pain in the neck, כאילו שמיטה זה רק צרה צרורה. והוא אמר לי, תשמע, זה לא המצווה היחידה שהיא רק צרה צרורה. אז אני כמובן מאוד כעסתי עליו, אבל האמת היא שכשרות, האמת היא, או שבת, יש הרבה בעיות נגיד. אבל בסך הכל אני נהנה לשמור שבת, ואני חושב שכשרות זה חשוב. שמיטה, אף פעם עם ישראל לא הצליח לקיים. בבית שני, היו קצת שניסו לקיים שמיטה, כן, היו אנשים שניסו לשמור שמיטה, בית ראשון הנביאים אומרים שאף אחד לא שמר שמיטה. בבית שני, בסוף בית שני, מנסים לשמור שמיטה, and guess what? כל מי ששמר שמיטה נהיה עני, ובדרך כלל נשאר בלי קרקע. כי מישהו קנה ממנו את הקרקע. שנת שמיטה זה משהו שאי אפשר לקיים, והעם היהודי אף פעם לא הצליח לקיים מצוות שמיטה. אין שום מצווה אחרת כזאת. אין לנו מקדש, אז לא אפשר לקיים את המצוות של המקדש, אבל אם היה מקדש, אוקיי, יכולנו להקריב קורבנות, אולי, לא יודע, אבל שמיטה אי אפשר לקיים. ועכשיו, גם התורה הבטיחה, שבשנה השישית, הארץ תיתן בשביל 3 שנים, אוקיי, we're still waiting, כמו שאומרים, כן? כלומר, אנחנו עדיין מחכים שיתנו לנו תבואה ל3 שנים. אני יכול להגיד לכם שהשנה זה לא קרה, שזה שנה שישית. ובאמת, כולם שואלים, מה התורה רצתה בשמיטה? מה, התורה לא הבינה את הבעיה? עכשיו, בעולם, בעולם העתיק, הייתה שמיטה, לא רק אצל יהודים. הייתה שנה חופש. אבל מתי זה היה? בכל פעם שמלך התחלף, או בכל 30, 40, לפעמים 10 שנים, הייתה שמיטה, אבל לא כל 7 שנים. כן, גם לא בדיוק השמיטה שלנו. אבל זה באמת מאוד משונה מה התורה רצתה בשמיטה, ומה היא חשבה על הארץ. ואז יש מחלוקת. יש דעה אחת שאומרת, שהשנת השמיטה נועדה, כדי שניתן כבוד לקדושתה של ארץ ישראל. כלומר, במשך השנים, אנחנו מנצלים את הארץ. כלומר, אנחנו לוקחים ממנה את הפירות שלה, אנחנו עובדים עליה, אנחנו משתלטים עליה, קונים אותה. שנת השמיטה היא שנה שבה האדם נותן כבוד לקדושה של הארץ בלי שהוא מנצל אותה. כמו שחרור עבדים, נכון? שחרור עבדים מאוד דומה לשנת השמיטה, ובאמת בספר דברי הימי, שחרור עבדים הוא לא קשור לשמיטה. זה לא משחררים עבדים בשנת השמיטה, אלא כל 6 שנים, מתי שזה יוצא. אבל ברור בספר דברי הימים שזה קשור לשמיטה. כן, זה רק לא באותם שנים, אבל זה עדיין אותו מחזור. ולמה אתה משחרר עבדים? כי אתה רוצה לתת חירות לאדם. ובשנת השמיטה אתה נותן חירות לקרקע. מצד זה שאתה מכבד אותה ואתה מאמין שיש ערך לאדמה, לא רק ערך בזה שאתה יכול לנצל אותה, אלא יש ערך לאדמה שהוא ערך עצמי. לאדמה יש זכות קיום. לטבע יש זכות קיום. אתה לא מנצל אותו והוא לא שלך ואתה לא קונה אותו. מי שמכיר את ז'אן ז'אק רוסו, כן, ואת התיאוריה שלו לגבי אי השוויון בבני האדם, את רוסו, כן? אז רוסו ממש מדבר על זה. אבל זה לא רק רוסו, זה גם אברבנאל, לפני רוסו, וגם אחרי רוסו דיבר על זה הנציב, רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, ודיבר על זה המשך חוכמה, רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק, כולם אמרו, ראשונים ואחרונים, פילוסופים יהודים ופילוסופים גויים. אבל לא הרמב"ם, כן? הרמב"ם מתנגד למה שאני אומר עכשיו. אבל אחרים אמרו שהמצוות השמיטה, או מזכירה לך, גם אם אתה לא יכול לשמור שמיטה, תזכור לכבד את הקרקע ולתת לה מקום, כי יש קדושה בחומר. והקדושה בחומר היא לא קדושה בזה שאתה יכול להשיג ממנו הישג לעצמך, כן? הישג זה achievement, כן? אתה לא יכול לקחת לעצמך משהו, אלא אתה נותן מקום וזכות קיום לקרקע בפני עצמה. זו אפשרות אחת. ואז, זה מעניין. כי בסופו של דבר, שנת השמיטה נועדה לחזק, לפי הדעה הזאת, שנת השמיטה נועדה לתת חיזוק לתפיסה שיש ערך בחומר. יש ערך בעולם, ערך משמעותי בדבר עצמו, בלי שתנצל אותו. אני אתן לכם דוגמה, הוכחה, 2 הוכחות. הוכחה אחת, שבשנת היובל, כל 50 שנה, הרי לכאורה שנת שמיטה זה הוקראתם דרור בארץ, נכון? ואתה משחרר את האדמה. אבל בשנת היובל כל האדמות חוזרות לבעלים שלהם, נכון? כל האדמות, נכון? בשנת היובל, איש של משפחתו תשובו, איש של ארצו ואל משפחתו תשובו. אדם חוזר אל הקרקע שלו. עכשיו אם כך, שנת היובל, שהיא השיא של השמיטות, שבע שמיטות, היא לחזק את הבעלות על הקרקע, לא לבטל אותה. אני להגיד, אני רוצה שיהיה לך ownership, אני רוצה שיהיה לך קרקע, ואני רוצה שתיתן לה כבוד, ואני רוצה שתהיה לה משמעות, שהקרקע ואתה תהיו מאוחדים, ויש כבוד לאדמה בשנת היובל, זה ברור. אתן לכם עוד הוכחה אחת. והיא, שאני מלמד מסכת ברכות, אני מזכיר את זה תמיד. במסכת ברכות אנחנו לומדים, שמה מברכים על תפוח? בורא פרי העץ. מה מברכים על ביצה, ביצים, שהכל נהיה בדברו. מה מברכים על יין? בורא פרי הגפן. מה מברכים על בשר? שהכל נהיה בדברו. מה מברכים על מים? שהכל נהיה בדברו. למה לא מברכים ברוך בורא המים? למה לא מברכים ברוך בורא פרי הפרה, התרנגול, ואוכלים, או בורא פרי הפרה ושותים חלב? בורא פרי התרנגולת ואוכלים ביצה. למה חלק מהברכות הם שהכל נהיה בדברו? הרי גם תפוח הוא שהכל נהיה בדברו, ודווקא על פירות וירקות, רק על פירות וירקות, מברכים ברכה מיוחדת. בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, בורא פרי הגפן, בורא מיני מזונות, נכון? זה ברכות רק על, מזונות, רק על פירות וירקות. הסיבה היא פשוטה. חז"ל הבינו שבשר לא נועד בשבילך לאכול. מים, הקדוש ברוך הוא ברא מים לא בשביל שנשתה אותה. יש זכות קיום למים, יש זכות קיום לפרה. מותר לך לאכול, אבל פירות, למה יש בעולם פירות? למה עצים מגדלים פירות? כדי שתאכל אותם, נכון? למה יש ירקות בעולם? למה הטבע? עזבו את הקדוש ברוך הוא. למה בטבע יש ירקות? כדי שנאכל אותם ונפיץ את הזרעים, וככה יהיו יותר פירות, יותר עצים. אז חז"ל אומרים, אתה מברך ברכה מיוחדת רק על משהו ש- you have the legitimate right to eat. יש לך את הזכות הברורה לאכול את זה. בשר או ביצים או חלב, זה לא זכות ברורה. מותר לך. כן, אבל תברך שהכל נהיה בדברו, כי זה לא שלך, זה לא פרי. יש לו זכות קיום בפני עצמו. ממילא אנחנו רואים שחז"ל מבינים שצריך, אני צמחוני הרבה שנים כבר, כן, אני משתדל, כן, סליחה שאני מטיף לצמחונות, או אני אומר דברים כך, כן, אבל מהסיבה הזאת אני צמחוני, כן. אני עוד לא טבעוני, אבל בדיוק יש לנו דיונים בבית על להיות גם וויגן, ולא רק וג'יטריין. כן, והאמירה בעיניי, הצד אחד של הדברים, הוא שבאמת חז"ל מבינים שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, ולעולם יש מקום. הוא לא נועד בשבילי, הוא נועד בשבילו. כן? אני חלק מהעולם, ולכן זו אפשרות אחת של שנת השמיטה. אפשרות שנייה של שנת השמיטה, היא הפוכה לגמרי, כן, שזה נראה בספר שמות. וכך גם חלק מהפרשנים אומרים, ששנת השמיטה נועדה, כמו שכולנו מכירים, כדי להגיד לך, אל תהיה עם הארץ. מה זה עם הארץ? מה פירוש המילה עם הארץ? עובד אדמה. ומה זה עם הארץ בעברית היום, או בעברית של חז"ל? אדם טיפש. נכון? עם הארץ זה אדם טיפש, אדם לא חכם, אדם חסר חשיבות. אז בעצם, ועכשיו בתנ"ך, המושג עם הארץ זה אנשים חשובים. עם הארץ זה אנשים חכמים. כי התנ"ך מאמין בעבודת האדמה. אצל חז"ל, עם הארץ הופך להיות אדם טיפש ולא רלוונטי. אדם שלא יודע כלום, אדם חסר רוח. תראו את המהפך שקרה למילה הזאת. מי שיש לו ארץ, מי שיש לו אדמה, מי שעובד אדמה, הוא אדם לא כל כך חכם. הוא אדם חומרי מאוד. והדעה השנייה, כמו הרמב״ם למשל, שנת השמיטה נועדה, הבן של הרמב״ם בעיקר כותב את זה, רבי אברהם בן הרמב״ם, הוא כותב ששנת השמיטה נועדה כדי להרחיק אותך מהאדמה ולהזכיר לך שהאדמה לא תטמטם אותך. מי שמשועבד לאדמה, מי שעובד אדמה, הופך להיות אדם שהוא חומרי. ושנת השמיטה היא שנה שאפשר ללמוד תורה ואפשר לעסוק בדברים חשובים להתרחק מהחומר. עכשיו, העובדה ששנת השמיטה לא הצליחה, בפועל, זה לא משנה. כי ברגע שאומרים לך, תשמע, אתה צריך לעזוב את הקרקע כל 7 שנים. אולי אי אפשר לעשות את זה. אבל מה זה לפחות עושה? זה עושה לך איסורי מצפון. ויהודים יודעים, כל מחנך יהודי יודע שהמטרה שלו זה לעשות איסורי מצפון. אם אתה לא מצליח, אז לפחות שיהיה איסורי מצפון. ובמובן הזה, שנת השמיטה, לפי הדעה שאומרת, לפי התפיסה שאומרת, ששנת השמיטה נועדה להרחיק את האדם מן האדמה, אז באמת, הצלחנו. כן, יהודים מזלזלים בעובדי האדמה, מזלזלים בקרקע. כן, מזלזלים במקום הזה, וזה גם יהודים בארץ. כן, וזה מתגבר כל הזמן מפעם לפעם. עכשיו, פה, אני לא הבאתי לכם עכשיו מראי מקומות לעניין הזה, אבל גם הרב סולובייצ'יק וגם הרב קוק לא יודעים מה להחליט. מי שקורא את הרב סולובייצ'יק באיש ההלכה, אצל הרב סולובייצ'יק באיש ההלכה, למה נבראה השמש? כדי שנדע מתי להתפלל שחרית וערבית. נכון? זה מה שהרב סולובייצ'יק אומר. ולמה נבראו עצים? ופירות, כדי שיהיה לנו על מה לברך. זה מה שהרב סולובייצ'יק ואיש ההלכה אומר. אבל בספרים אחרים שלו, וביקשתם משם, הרב סולובייצ'יק כותב בדיוק הפוך. כותב שיש ערך לעבודה, ויש ערך לקרקע, ויש לשמש זכות קיום, לא בגלל תפילת ותיקין, ולא בגלל תפילת בין הארבעים של שבת. שתיכנס שבת, בלי שמש אין שבת. לא נכנסת שבת ולא יוצאת שבת. הרב סולובייצ'יק אומר שני דברים הפוכים לגמרי. בעניין הזה של האם יש ערך לטבע בפני עצמו, או הטבע רק נועד כדי שנשמור מצוות ואין ערך לשום דבר אחר. גם הרב קוק, כמו שאמרתי, שהוא אוהב ישראל גדול, והוא חי, הוא מאמין בציונות, לפחות חלקית, לפי שיטתו. לא בציונות החילונית, אבל הוא מאמין ברעיון הזה של השיבה לארץ. הוא מאוד מעריך את עבודת האדמה, אבל יש מקומות שהרב קוק כותב שבמספד שלו למשל על הרצל. כן, כשהרצל נפטר, הרב קוק מספיד אותו. ושם הרב קוק כותב שהרצל הוא משיח, כמו משיח בן יוסף, ומשיח בן יוסף, דהיינו, the redemption of the economy, כן, זה הגאולה של הכלכלה, אומר הרב קוק, צריך שימות משיח בן יוסף כדי שיחיה משיח בן דוד. כלומר, זה או זה או זה. אי אפשר גם כלכלה וגם אלוקים. אי אפשר. שזה צד אחד שהרב סולובייצ'יק אומר, והרב קוק אומר, ומצד שני, הוא אומר בדיוק הפוך, אפילו באותם ספרים. כן? למשל, בהקדמה של הרב קוק לשבת הארץ, שזה ספר על שמיטה. אז הרב קוק אומר, תראו, למה אפשר למכור את, הרי הרב קוק דיבר על זה שמוכרים את הקרקע בשמיטה לגויים, כדי שלא נצטרך לשמור שמיטה, נכון? זה מה שעושים לצערי בארץ. והרב קוק אומר, תראו, הקדושה של הארץ נשארת, כן? זה לא שאני מוכר את הקדושה, אני מוכר את הארץ כדי שאני לא אצטרך לקיים את המצוות שתלויות בה. אבל מבחינת הארץ עצמה, הארץ נשארת קדושה, כי הקדושה של ארץ ישראל לא קשורה למצוות. יש ערך לאדמה. יש ערך לכלכלה בפני עצמה, אומר הרב קוק. מצד שני, אחר כך הוא כותב שרק כאשר יהיה פה, כלומר, רק אם בשנת שמיטה או בכלל אנחנו נלמד תורה ונעשה מצוות, אז באמת יש משמעות לארץ, אחרת אין לה משמעות. כלומר, הפוך לגמרי, גם הרב סולובייצ'יק וגם הרב קוק. עכשיו, אני מניח, וכמובן זה קשור לכל מה שאמרתי בהתחלה, למחלוקת הגדולה של עם ישראל בשאלה של חומר או רוח. פעם בעבר, לפני הרבה שנים, נתתי שיעור בטורונטו, ואני אזכיר אותו כרגע, לפני, לא יודע, נראה לי בשנת 2001, ממש 20 שנה. נתתי שיעור על, 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 על העניין הזה של רוח וחומר ותפילת 18, לא חשוב, לא אכנס כרגע לזה, אבל שם אמרתי הערה אחת, שכשקמה תנועת המזרחי הציונית דתית, כלומר הציונות הדתית שקמה, איך קראו לבני עקיבא לפני שקראו לבני עקיבא? כן, אז שאלתי את הקהל, מה היה השם הראשון של תנועת בני עקיבא? השם הראשון היה ברית חשמונאי. זה היה השם הראשון של בני עקיבא בהתחלה. תסתכלו בגוגל, יש בגוגל בעברית, אני לא יודע מה באנגלית, בגוגל בעברית תראו, השם הראשון של בני עקיבא היה ברית חשמונאי. עכשיו, כלומר, החשמונאים, העיקר היה העניין הלאומי, אבל המדינתי, של מדינה, של ערך של מדינה, בגלל זה הם בחרו בחשמונאים. בגלל זה קראו לתנועת הספורט מקבי. נכון, תנועת הספורט הראשונה של ישראל, קראו לה מקבי, עד היום יש מקבי, נכון? מקבי תל אביב, אתם בוודאי מכירים. קראו לזה בגלל שהאמינו במדינה. ואז המזרחי אמרו, רגע, תשמעו, החשמונאים, זה לא כל כך, הם לא מספיק דוסים, כלומר, הם לא מספיק דתיים. ואז אמרו, איזה דתי היה גם, היה גם ציוני? רבי עקיבא. ואז החליפו לרבי עקיבא, כי בעצם תנועת המזרחי עברה מלהאמין במדינה, להאמין בישיבות במדינה. להאמין בעולם של תורה בתוך המדינה, כלומר, הייתה התלבטות גדולה מאוד בשאלה הזאת של מה העיקר, מה חשוב במדינה. ותנועת המזרחי תמיד הייתה בבעיה גדולה של האם ללכת עם הציונות החילונית, או שאני צריך להחזיר את כולם בתשובה, או שבלי רוח אין ערך במדינה עצמה. וכמו שאמרתי, בכל פעם שזה קורה, שמזלזלים במדינה ועוברים רק לעולם של תורה, כל אידיאולוגיה שהיא, בסופו של דבר רואים את זה מאוד חזק במדינת ישראל, שכאשר גופים שונים בתוך החברה הישראלית נוקטים עמדה אידיאולוגית מימין ומשמאל, חילונים ודתיים, זה לא משנה מה, הם מאבדים את הקשר למציאות, וכשמאבדים את הקשר למציאות, אנשים הופכים להיות אנשים אכזרים, חסרי, הם יזרקו בקבוקי תבערה על ערבים, או שהם מצד שמאל, ירגלו לטובת הערבים. כן, כלומר, ימסרו ידיעות לאויב. כלומר, היכולת, מאבדים את קנה המידה ואת המוסר, כאשר אתה שוכח שיש מציאות ולא רק רעיונות. עכשיו, שנת השמיטה שלנו, שמגיעה, כל שש שנים, כל שבע שנים אומרים, בוא נחשוב איך עושים שמיטה, מה עושים וכו', אין לי מושג, אני לא יודע מה עושים בשמיטה. אבל אני חושב שצריך לדבר עם הצעירים ועם המבוגרים, וצריך לבסס את הרעיון הזה שיש ערך בגאולת החומר, יש ערך בגאולת האדם, יש ערך בחיים, החיים הטובים, החיים הפשוטים, יש בהם ערך יהודי, זה מה שהתורה ביקשה, זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש. ויחד עם זה, איך אנחנו לא הופכים להיות עם הארץ? כן, כי בסופו של דבר חז"ל צדקו. כן, בסופו של דבר, קין היה עם הארץ, נכון? קין היה עובד אדמה. והקדוש ברוך הוא דוחה אותו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה את עובד האדמה, אבל בסוף, אתם יודעים מה קרה, נכון? כשהקדוש ברוך הוא מכניס אותנו לארץ, מה הוא נותן לנו? אדמה. מחלקים את הקרקע, כלומר, בסוף הופכים אותנו לקין. ולא רק זה, בסוף, בספר ויקרא, יש קורבנות. איזה קורבנות יש? קורבנות של הבל, נכון? קורבנות מן החי. רועי צאן, נכון? אבל אז הקדוש ברוך הוא מתחרט ואומר, אולי עשיתי טעות שלא קיבלתי את הקורבן של קין. ולכן יש במקדש גם מנחות. קורבנות המנחה הם מהצומח. כלומר, בתורה יש תיקון. בהתחלה הקדוש ברוך הוא מעדיף את רועי הצאן, את הבל ולא את קין. שלושה חומשים אחר כך, שני חומשים אחר כך, בספר ויקרא, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם יודעים מה? אני מקבל את שתי הקורבנות. אני מקבל גם את הבשר וגם את החיטה, גם את הצומח, גם את היין, גם את מה שבא מהצומח. כלומר, יש תיקון במקדש ובעם ישראל לכך שאפשר לשלב בין החומר ורוח. והפילוסופיה היוונית, שאני, יש לי תואר בפילוסופיה, כן, ואני מאוד אוהב פילוסופיה, אבל הפילוסופיה היוונית, שהפרידה בין רוח וחומר, השתלטה על המחשבה האנושית, על הנצרות ועל היהדות ועל האסלאם ועל כולם. ובמובן הזה היהדות, העולם היהודי של מדינת ישראל, ושל העולם היהודי כולו, אני חושב, צריך לשנות את הפרדיגמה הזאת, ולדבר על גאולה שיש בחומר, גאולה שיש בהייטק, גאולה שיש בסטארט-אפ ניישן, גאולה שיש לא יודע מה, בחיסונים של פייזר, או של, לא יודע, חברות אחרות. ויחד איתה, לא על גבה, לא הגאולה יותר גדולה, אלא יחד איתה, איך אנחנו חיים, חיים בעלי משמעות, ואנחנו חיים, חיים שיש בהם רוח, ויש בהם גם אידיאולוגיה, אבל האידיאולוגיה היא באה עם החיים ולא כנגד החיים, כמו כאשר האידיאולוגיה מנותקת. ובעיניי זה יום העצמאות. יום העצמאות זה מקום שצריך לי בעיקר לחשוב, כלומר, שני הדברים הללו, אבל קודם כל לחשוב ולשמוח על כך שהקדוש ברוך הוא גאל אותנו גאולה פיזית. הוא גאל אותנו, אנחנו גאלנו את עצמנו בעזרת הריבונו של עולם, תמיד זה ככה, נכון? כאילו מחכים למשיח והוא לא מגיע, אז אנחנו מביאים את הגאולה. אז גם פה, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא עמד לצידנו, ועם ישראל חזר לארצו, ואני חושב שזה גאולה לא רק לעם היהודי שבארץ ישראל. מדינת ישראל היא גאולה לעם היהודי כולו בכל העולם. זה ודאי שיפר את מעמדנו, בוודאי נתן מקום וקול לעם היהודי, לצרכים שלו, להלכה היהודית שהולכת ומתפתחת לאור העובדה שיש חיים במדינת ישראל, וההלכה צריכה לתת להם מענה, צריכה לתת להם משמעות. ואני חושב שבסופו של דבר, התיקון הגדול יהיה, כאשר נפסיק לזלזל בעולם הפיזי, אבל שננסה למצוא את האיזון בין שני הצדדים הללו. טוב, עד כאן דבריי.
יפה מאוד.
יש לי מישהו שאלות, אני אשמח לשמוע, אמרו לי שלחכות לשאלות בסוף או בצ'אטים, מישהו רוצה לומר משהו מוזמן.
רציתי לשאול.
רגע לרגע, כן.
רציתי לשאול, בבקשה, מאוד נהניתי מההרצאה שלך.
תודה.
אני לא גרה בארץ ישראל לצערי, אני רק מבקרת בגולה הרבה שנים לצערי. אבל האמירה, גדולה ישיבת ארץ, גדולה מצוות ישיבת ארץ ישראל מכל המצוות, או שכולה ישיבת ארץ. איך אתה מסביר את זה, והאם זה מספיק פשוט להגיד את האמרה הזאת, או שמה הכוונה בזה?
תראי, אני לא מכיר את כל הקהל, אבל בדרך כלל אני מדבר בכנות, למרות שאני לא מכיר את הקהל. אז אני אגיד לך, תראי, מול האמירה הזאת יש אמירות הפוכות לגמרי. התלמוד הבבלי מלא באמירות אחרות לגמרי. גם אפילו בתפילת 18 יש אמירות הפוכות לגמרי. כן, אני לא אכנס לזה כרגע. זו אמירה שמצוטטת לצרכים מסוימים, כלומר להגיד משהו על ישיבת ארץ ישראל, אבל תמצאי אמירות הפוכות לגמרי, שמה שחשוב זה קיום מצוות ולא ארץ ישראל. אפילו ברמב״ם את יכולה למצוא את זה, וודאי בתלמוד הבבלי, לפני הרמב״ם, וברב סעדיה גאון, בבבל או במצרים, הם יגידו הפוך לגמרי. זה חלק ממחשבה האנושית, שתמיד הייתה מחלוקת בעם ישראל בשאלה של האם גדולה ישיבת ארץ ישראל, או שאם ישיבת ארץ ישראל מפריעה למצוות, אז עדיף לעשות מצוות ולא לבוא לארץ. המחלוקת הייתה תמיד לאורך כל הדורות. אז תראי, אני חושב שאנחנו, שנמצאים לפנינו המקורות כולם, אני לא חושב שצריך לבחור בהם. לצערי, אנשים בוחרים ציטוט, אנחנו אומרים משהו ואומרים, זה, הנה, אתם רואים, זה כתוב. אבל גם כתוב הפוך. ולכן אני חושב שצריך לחיות במרחב הזה. כלומר, קבעו לנו מרחב מסוים שבו יש כאלו שאומרים שזה חשוב, יש כאלו שזה חשוב, ומה היהודים אומרים תמיד? אלו ואלו דברי אלוהים חיים. כלומר, אני מנסה למצוא חיים שיש בהם איזון בין המקום שאני גר בו, הגעגוע לארץ ישראל או הישיבה בארץ ישראל. המשמעות, הרי רבי נחמן מברסלב והאדמו"ר מחב"ד ואחרים אמרו שלא צריך לבוא לארץ, מספיק להתגעגע אליה. כן? מספיק להתגעגע לארץ וזה כבר יצאת ידי חובה. עכשיו זה מדרש, המדרש אומר על משה רבינו. המדרש אומר על משה רבינו שהוא כל כך התגעגע לארץ, שאמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה, בגלל שאתה מתגעגע, זה כאילו קיימת את כל המצוות. אז לפי המדרש הזה יוצא שבכלל לא צריך לגור בארץ. מספיק, כן, מה שנתת הקדמה, שרה אני רואה פה, כן, נתת הקדמה ואמרת שאת מבקרת בחול ואת מאוד לצערך, אז מספיק, את יכולה לשבת בחוץ לארץ לפי המדרש, ובעצם את יצאת ידי חובת כל המצוות. את עשית שמיטה ומעשרות והיית בצבא והכל הכל הכל עשית רק מתוך געגוע. יש דעה כזאת גם. אז אני אומר, אני מקווה שנוכל לחיות באמצע הזה, שאם אתה חייב לחיות בחוץ לארץ, תחיה בחוץ לארץ, אין לי מה לעשות. אבל, וצריך לתת לזה מקום, כן? אני צריך לתת מקום למחשבה הזאת ולהבין שהיא מורכבת יותר מאשר איזה סלוגן מסוים שמישהו אמר.
כן, תודה. תמיד תמיד זה חורה לי, במיוחד בתקופה של יום השואה, יום העצמאות, ואיך התגובה של רבנים כאן לא חיובית. ואני מנסה להגיד, התשובה שהם נותנים לי זה תמיד תשובה ג'נרית, כמו שאומרים. Oh, we remember it every day. ואני אומרת, אני זוכרת יציאת מצרים גם כן כל יום, בשביל מה אני צריכה את פסח? ואין להם תשובה, עוד לא קיבלתי תשובה, ואני כל כך הרבה שנים פה, ותמיד אותו דבר, וכבר דור צעיר מתחיל להרגיש בצורה כזאת,
ובעיה. אני לא יודע אם זה ירגיע אותך או לא, אבל זה כבר 2000 שנה, אותו דבר. כלומר, אלו שאומרים ככה ואלו שאומרים ככה. בסדר, אני הזכרתי את תפילת 18, אז זה השיעור שנתתי בטורונטו, אז אני, לאור מה שאמרת, אולי זה יעניין את כולם, בתפילת 18 אנחנו אומרים, יש לנו תפילה על ירושלים, נכון? ולירושלים ירחה ורחמים תשוב, ותשכון בתוכה כאשר דיברת, וכיסא דוד מהרה לתוכה תחיל, נכון? יש ברכה שאומרת שרוצים את דוד בירושלים, ומיד אחר כך אומרים, עוד פעם, את צמח דוד עבדך מהרת הצמיח, ברוך אתה השם, הצמיח כרם ישועה. יש שתי ברכות, אחת ירושלים ודוד, ואחת דוד בלי ירושלים. למה? כי זו ברכה של ארץ ישראל, וזו ברכה של בבל. בארץ ישראל רצו את דוד בירושלים, בבבל רצו את דוד בבבל. כלומר, כי מבחינתם הגאולה היא בבבל, לא צריך את ארץ ישראל. עכשיו, מדובר על גדולי ישראל שכתבו את הגמרא, וכתבו תפילות, לא מדובר על, לא יודע. המחלוקת הזאת תמיד הייתה. והאמת היא שמה שבסוף מרגש, שההיסטוריה יותר חזקה מכולנו, ובסוף יש מדינה, וכמעט חצי מיהודים, מהיהודים במדינה, גרים פה, אבא שלי ניצול שואה, ומי היה מאמין, כלומר, כן, שהמעבר הזה מלפני 80 שנה להיום, בסוף, כל הרבנים וכל זה, זה לא מעניין. בסופו של דבר, ההשפעה על עם ישראל כולו, כן, ללא יוצא מן הכלל, גם סאטמר וסדיגורה, ולא משנה מאיפה שלא יהיה, גם בוויליאמסבורג, בסוף הקמת מדינת ישראל השפיעה על כולם לטובה, היא שינתה, לא משנה מה. אני שמעתי לאחרונה שיחה של האדמור מסאטמר, שבאיזה אצטדיון של היאנקיז אולי, לא זוכר, שאמר לצעירים בסאטמר, תפסיקו להתעניין בצבא ההגנה לישראל.
כן.
כן, עכשיו, כי בסוף זה, כולם מסביב זה. כן, כולם, יש לי כל קרובי משפחתי חרדים, שגרים באנטוורפן. כל פעם שאני פוגש אותם, עכשיו הילדים שלי, כשפוגשים את הבני דודים שניים שלהם, אז תמיד שואלים אותם, החבר'ה הצעירים החרדים, תגיד, הרגת פעם ערבי, הרגת פעם ערבי, זה נורא מרגש אותם. והילדים שלי אומרים, חס וחלילה, אני לא באתי לצבא להרוג אף אחד, באנו, כאילו, אבל זה נורא מסקרן אותם, כי אין אם אתה... עכשיו, לצערי זה כאילו הגזענות מרגשת אותם, או איזה כזה, זה שמחה, אבל בסוף כולם מתעניינים, וכולם רוצים, וכולם רוצים לשמוע, ואני לא צריך להיבהל מהמות הרבנים, אני לא יודע, באופן כללי אני חושב שהגאולה מתקדמת והולכת, וכולם נמצאים על הרכבת, רק הם חושבים, יושבים, והם חושבים שהם לא זזים, אבל באמת
הכל זה. אנטישמיות עכשיו? לצערי, האנטישמיות מזכירה לנו, לא שאנחנו רוצים את זה, אבל האנטישמיות, אסון, אסון פה. תודה, בכל אופן נהניתי
מאוד. טוב, תודה לכם.
תודה לך, כן.
טובי, מה שלומכם? הרבה זמן לא ראינו אתכם, וואי וואי. ואפי, הוא עוד הרבה פה, אני פתאום שם לב לשמות.
It was wonderful to hear you again. It's like the old days.
שמח לראות אתכם, ממש שמח. לורי, הנה אני רואה את לורי, מה שלומך? וואי, שלום, שלום. סליחה שאני לא אצלי, יש לי פה מסך אחד, ואני רואה שיש פה שלושה מסכים אצלי. אני לא רואה, אבל ממש שמחה גדולה לראות אתכם. יפה, יפה, טוב, בהצלחה רבה. Keep in touch, אז להתראות, ושוב סליחה על האיחור.
Thank you, thank you.
תודה.
תודה רבה.